עין ד' בסעיף כף א', כן? באורות דחייה. אבל לפני זה אני רוצה כמה דברי הקדמה. אנחנו כבר למדנו בסעיף הקודם לגבי הגישה שהייתה באותה תקופה וגם היום לצערנו הרב באיזה מידה, של האם להפריד בתוך עם ישראל בין הדתיים ללא דתיים, או למרות שיש כאן שתי גישות שונות בכלל לחיים, לדת, להרבה דברים, בכל זאת, למרות הכל, אנחנו צריכים לאחד את העם, למרות השוני בין הגישות השונות ובין הזרמים השונים. אני רוצה להזכיר לכם את המשל עם הדרך שנקט שלמה המלך בין שתי אנשים שבאו כל אחד עם, אחד עם הבן החי ואחד עם הבן המת, ואז הוא אמר בחוכמתו, הוא אמר גזור, נחתוך את החי. אז האם האמיתית אמרה בשום פנים ואופן לא, המת אל תמיתו, כן? והיא אמרה, לא לי ולא לך, נחתוך את הילד החי. ואז יצא האמת לאור, וראו שמישהו רוצה לחתוך, דיינו להפריד, הוא לא הולך בדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא, זה אדרבה, למצוא כל דרך איך לחיות ביחד, למרות השוני בהשקפות, בדעות, בהליכות למיניהם. זה היה מה שלמדנו פעם שעברה. ואז הרב אומר, דבר יסודי מאוד, אומר, מחשבת הפירוד היא כמחשבת עבודה זרה, זה כמו עבודה זרה. ולכן, בעבודה זרה, זה דבר חמור מאוד. עבודה זרה, הכוונה, כאילו אתה עובד לדבר זר, לא לאלוקים, אלא לדבר זר, דבר פרטי כזה או אחר. אם זה בזמנים הקדמונים, אתה עובד לכוכבים, למזלות, לטבע, לכל מיני דברים כאלה. או בזמנים המודרניים, אתה עובד לכסף, או לבני אדם, או לדברים מהסוג הזה. זה נקרא עבודה זרה. מחשבת הפירוד, המחשבה, להפריד את עם ישראל לחלקיו, הדבר הזה אומר, זה מחשבה של עבודה זרה, והדבר הזה הוא חמור ביותר. כנגד זה יצא הרב. גם המאמר הזה, שנקרא אותו עכשיו, הוא עוסק, מה עושה המחשבה של הפירוד לאדם שמתיימר לעבוד את אלוקים, שרוצה להתקרב לאלוקים. כמה המחשבה הזאת של הפירוד, כמה היא פוגמת באותו אדם, בעבודתו, בתפילתו, בכל דבר ודבר. אנחנו עם שנקרא עם המייחדים. מה זאת אומרת עם המייחדים? אנחנו אומרים השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, לעולם ועד. בני ישראל בקריאת ים סוף, אני אומר, בשיא קריאת ים סוף, מישהו היה כאן בקריאת ים סוף פעם? כולנו היינו שם. ומי שלא היה צריך לדמיין לעצמו שהוא בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס גדול מאוד. שהוא הטביע סוס ופרו, רמה בים. כן? פרו ועמו, כל המצרי, זה סמל הרוע. הרוע הזה טבע בים. זאת אומרת, נעלם. מה הייתה התוצאה? זה שהוא טבע בים זה נחמד מאוד, אבל זה לא מספיק. אלא מה אומרים בני ישראל, אומרים זה כל יום בתפילה, אנחנו אומרים בשירת היום, אומרים זה, השם ימלוך, לא למד, מתגלה הקדוש ברוך הוא. קריאת ים סוף, המשמעות שלה מבחינה רוחנית, מבחינה היסטורית, ממשית, שבאותו זמן התגלה הקדוש ברוך הוא לעיני כל עם ישראל. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי. ככה חז"ל אומרים. הייתה גילוי אלוקות. מה זה גילוי אלוקות? גילוי, הרי את האלוקים לא רואים. זה את מחשבה התפסה בכלל. אי אפשר לראות את האלוקים. אבל גילוי אלוקות, הכוונה היא, באופן פשוט, אתה מגלה שיש מלך לעולם. שיש מי שאמר והיה עולם. יש מי שמנהיג את העולם, מסדר את העולם. אתה רואה את זה בעיני נשמתך, כמובן. זה הדבר המייחד את עם ישראל, עם המייחדים. השמע ישראל שאנחנו אומרים כל יום, השם אלוקינו, השם אחד. שהוא מנהיג את הכל ומסדר את הכל, וכל מה שאנחנו רואים מנגד עינו, זה בעצם אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא. היסוד הזה, אומר התגלה בקריאת ים סוף. השם ימלוך, לעולם ועד. לא רק השם מלך, לא השם מלאך, אלא לא, לא, ימלוך לנצח. הוא קיים כל הזמן, לא משתנה, ושולט על כל המערכות כולן כל הזמן. הוא אומר, מחשבת הפירוד היא גורמת לכך שהאמונה הזאת נפגמת. האמונה הזאת במלך העולם, בזה שיש מנהיג אחד לעולם שמסדר את הכל ומכוון את הכל, היא נפגמת על ידי המחשבה של הפירוד. הרב כאן מעריך בדבר הזה, כמה הדבר הזה חשוב וחיוני, העניין הזה לייחד את הקדוש ברוך הוא בעבודתנו, בחיינו, בכל דבר ודבר. בוא נקרא את זה בתוך. כל חשק עבודה, עבודה הכוונה היא עבודת השם, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים והתנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא, לעינו יש אנשים שיש להם רוח הקודש, כוונת התפילה, אור שלהבתה, כל אלה ותולדות הנשמות בשלמותן, בכללותן ותמותן, מוכרחים הם להיפגם. יש גם על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל. דהיינו, אם אתה רואה רק את עצמך, או מפלגתך, או הזרם שלך, או ואתה לא מתייחס לשאר האומה כחלק אחדותי יחד, כל עבודת האלוקים שלך, בתפילה, בתורה, כל מה שאתה עושה, אתה, איך אומרים, פגום. פגום. מה זה פגום? מה זה פגום? חסר. סליחה, זה כמו בקו ייצור, יש כאלה שבוחנים את התוצר, פתאום, אופ, זה פגום. ומורידים את זה מהמסלול, מהקו ייצור. איך קוראים לזה?
בקרת איכות.
בקרת איכות, כן. סליחה שאני אומר, גם לנו יש בקרת איכות. כל אחד מאיתנו יש עליו בקרת איכות. בעבודתו, בחייו, בכל דבר ודבר. אם חס ושלום אתה חושב על פירוד בעם ישראל, ואתה לא רואה את כנסת ישראל בכללותה, כאומה אחת, כהוויה אחת, מציאות אחת, עם כל הגוונים וכל הצבעים וכל הדעות וכל הדברים האלה כדבר אחד, אז אתה יורד מהמסלול של פס היצור. אתה פגום. אתה מוצא את עצמך עצוב, לא שמח, עם כל מיני מידות כאלה ואחרות, שלא מידות טובות כמובן, אם אין לך שמחה, כל מה שהוא מציין כאן הרבה. שאלו אותי למה. למה? זה באמת מעניין שאלה למה. ראיתי פעם אצל המהר"ל מפראג, הוא אומר, שכל עצבות היא תוצאה של חיסרון. וכל שמחה היא תוצר של שלמות. אבל לא רק שלמות באופן אישי, שלמות בתפיסה השקפתית, אחדותית, כן? ברגע שיש לך השקפת עולם שהיא לא אחדותית, אלא אתה מפריד בתוך עם ישראל, ובכלל בעולם, במילא אתה עצוב, אין לך שלמות. כי השקפת העולם שלך, המחשבות שלך, הרגשות שלך כלפי הזולת, זה דבר שהוא חוזר אליך. אם אתה חושב רע, אתה מאפיל על נשמתך. אתה מאפיל על נשמתך, מצב הרוח שלך הוא כזה, או אחר כמו שהוא מציין כאן הרב. זה מובן. כן, יסוד הפירוד הוא אומר, זה פוגם בעבודת האלוקים של בני האדם, אפילו צדיקי העולם. אם הם חושבים מחשבת פירוד בעם ישראל, בעיה. בעיה להם, בעיה גם לעם ישראל, כן. מזכיר לנו את קורח ועדתו, כן. שהוא גם, מה עשה קורח ועדתו? אתה להיפרד. כן? כמה הדבר הזה גרם עצבות, כמה הצער גרם למשה רבנו, וכל עם ישראל, כן, הדבר הזה גרם. חלילה, אומר, חלילה, שתיכנס ללב שלנו איזה מחשבת פירוד. הפירוד לא רק אני מפריד את מי שאני לא מסכים לו ואני אומר לו כאילו לא שייך אל הכלל. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שיש לפעמים נותנים להרגשה לשני שהוא גוי, בגלל שהוא לא דתי או משהו כזה. זה מחשבה הרסנית. היא פוגמת בכל המציאות שלנו. כאילו אתה צדיק, או הוא רשע, או גוי, או משהו כזה, ואתה מפריד אותו מנטלית מהלב שלך. אתה לא חושב עליו. לא, הוא מחוק בלבך, בתפילה, בעבודת, במצווה, בכל דבר, כאילו אתה אומר בשם כל ישראל, ואתה אומר בשם מי? בשם עצמך. הדבר הזה הוא קיים, הוא קיים לא רק אצל אחרים, הוא קיים אצלנו לפעמים. כשאנחנו חיים בעולם, לפעמים מפרידים את האחרים, אומרים הם לא שייכים. אבל אני בדקתי באינטרנט, כולנו שייכים. לאותו עם שנקרא כנסת ישראל, עם ישראל. כל הדורות, לא רק הדור שלנו דרך אגב, כל הדורות שהיו, כל הדורות שיהיו, כולנו שייכים לאותה המציאות מהותית, לא סתם מקרית, שנקראת עם ישראל, או כנסת ישראל, נשמת ישראל וכו'. זה מובן הדבר. אז זהו, אוהבי השם, מי שבאמת אוהב את האלוקים, ויראיו, שמי שיהיה לו באמת יראת שמיים, וחושבי שמו, מה זאת אומרת חושבי שמו? אתם יודעים שיש שמות לקדוש ברוך הוא. והשמות האלה, יש כאלה מדרגה כזאת, שהשמות האלה מדברים אלינו. לא כל אחד מגיע למדרגה הזאת. כן? זה נקרא חושבי שמו, זה אנשים בעלי קרבת אלוקים מיוחדים, מיוחדת, כן? שהם חושבים את השם, לא רק הם מבטאים אותו, אלא גם חושבים על השם שהם מבטאים. כמו שיש כאלה מקובלים, דברים כאלה, תשימו לב שהם אומרים ברכה, אומרים לאט לאט ככה, חושבים על... אני מקווה, אני לא יודע, אני לא כזה, אבל הם מסתם חושבים על מה שהם אומרים. כן, מזכירים את שם השם. בכל זאת, הוא אומר, חושבי שמו, הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון, מכל צד ועבר, ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים, החפצים לבלוע נחלת השם, ולהפריד את האומה האחדית. הם, זאת אומרת, אנשים המיוחדים האלה, שיודעים מה זה המשמעות של אחדות ישראל, שיחד עם ישראל, כל מגמה, כל גישה, כל דבר, שבא להרער את היחד הזה, את הכללות הזאת, הם נלחמים נגד זה. ובדרך כלל האנשים האלה מעליבים אותם, פוגעים בהם. כמו היום, למשל, אם אתה תגיד שאתה שייך לזרם הזה, כן, אז יש קנאים לזרם שלהם. אז הם שוללים את הזרם השני, ומתחיל מלחמת הכוחות, כן, ולפעמים פתאום בא איזה צדיק אומר, גם אלה שאנחנו לא אוהבים אותם לכאורה, הם חלק מאיתנו, מבשרנו, אחינו, ממש. איך אתה מדבר ככה על האנשים האלה? איפה ראיתי את זה לאחרונה? כן, כן. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש ערוץ מאיר. כן. אתם שמעתם על ערוץ מאיר? מחר, אם ירצה השם, זה יעלה לאוויר. לא, זה עכשיו במספר 220, אבל המספר הקבוע הוא 96, ומחר, אם ירצה השם, הוא יעלה לאוויר. כן, הוא עובד, אבל לא התוכניות, רק מין פרסומת כזו. אבל מחר כל התוכניות יעלו. אז מישהו כתב באינטרנט או משהו כזה, על הערוץ הזה הוא כתב שזה מופנה לכללות ישראל, לכלל ישראל. אז מישהו העיר הערה, יש באינטרנט, יש כאלה שמגיבים, איך קוראים לזה? כותבים את ה... איך? טוקביק. טוקביק.
תגובה.
תגובה. אז הוא כותב, מה, גם לגויים שלא שומרים שבת זה מופנה? אז מישהו ענה לו, והוא אומר לו שם במקום, תראה את ערוץ מיר, אולי תחזור בתשובה. סליחה, אני אומר, יש כאלה שאומרים, הוא לא שומר שבת, הוא גוי. כאילו, הוא לא שייך לעם ישראל או משהו כזה. יש תפיסה כזאת, כן, היא לא נכונה מבחינה הלכתית, כולם יהודים, נולדנו יהודים, לא בחרנו להיות יהודים, כן, כמו שיש כאן, מי שיש לו ברית מילה הוא יהודי, מי שאין לו ברית מילה הוא לא יהודי, זה לא נכון, גם מי שאין לו ברית מילה הוא גם כן יהודי, אני לפי ההלכה כמובן. הוא נולד יהודי. זה שלא עשו לו ברית מילה, לא עשו לו, מה נעשה? באים עולים מחוץ לארץ, מרוסיה, מקומות כאלה ששם היה סכנה לעשות ברית מילה. מה?
חסר לו המצווה.
חסר לו מצווה. כולנו מלאכים, כל אחד מאיתנו חסרה איזה מצווה כזאת או אחרת. אבל בין זה ולהפוך אותו לגוי, זה בדיוק מה שהרב יוצא כנגד זה, הוא אומר, להפריד את עם ישראל, להגיד, הוא לא שייך לעם היהודי בגלל חיסרון כזה או אחר, זאת אומרת, זה אסור הדבר הזה. לא רק זה, זה פוגם. ויש כאלה שיוצאים נגד המגמה הזאת, ולפעמים מתקיפים אותם. הדוגמה החיה זה הרב קוק בעצמו, שהוא קירב את הרחוקים, ולא פעם שאלו אותו, והתקיפו אותו, איך אתה מתחבר? אלה מחללי שבת, ואוכלי חזיר, והוא בעצמו אהב את כולם, גם את אלה שהתקיפו אותו. אבל הוא, כשהוא כותב את מה שהוא כותב, זה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. ידוע, האיגרת המפורסמת של איגרת תקנה, באיגרת הרב קוק זצ"ל, שאחד הרבנים החשובים שואל אותו שאלה פשוטה, איך אתה מתייחס באהבה כזאת אל אלה שפרקו תורה ומצוות, ואומר, תסביר לי, ואיך אתה עושה דבר כזה? אז אני אומר, תמצית האיגרת ארוכה שם. אז הרב עונה לו דבר פשוט, וחשוב גם בדור שלנו במיוחד. הוא אומר, בכל אדם יש שני צדדים. יש הצד הטבעי, שהוא נולד איתו, ויש הצד הבחירי, שהוא מתנהג על פי. שני צדדים, אותו אדם, שני הצדדים שלו. הוא אומר, כשאני רואה בן אדם, אני רואה יהודי, אני רואה את הנשמה שלו. הנשמה הטובה שהוא נולד איתה, כן. כולנו נולדנו נשמה עם את הנשמה הטובה. נשמה התורה שנתת בי ובו ובכולנו נתן לי התורה. נכון שיש גם הצד ההתנהגותי, די ההופעה החיצונית, איך אתה מתנהג. אבל השאלה מהו העיקר? האם העיקר העובדה שיש לך נשמה טובה, או העיקר זה ההתנהגות שלך? אז אומר הרב, הדור שלנו צריך לראות את המהות, את העיקר. לא שההתנהגות היא לא חשובה, צריך ללכת בדרך השם, ללכת ללמוד תורה, לקיים מצוות. מי שאדם לא עשה את זה, הוא נשאר יהודי, נשמה טובה, כן. אז אומר הרב שם במקום, אני, כשאני רואה יהודי, אני רואה את הנשמה שלו, ההתנהגות שלו היא לא העיקר, היא מתחלפת, היא משתנה. יש כאלה שפעם מתלבשים ככה, פעם אחרת, יש כאלה שחוזרים בתשובה, יש כאלה שעוזבים את התורה, כל מיני, אבל זה דבר משתנה. המהות נשארת תמיד. ושם הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, אם אתה לא מסוגל שאתה רואה בן אדם להתייחס אל המהות שלו, אל הנשמה שלו, אלא רק אל ההופעה החיצונית שלו, אל ההתנהגות שלו, אז הוא אומר, אל תעסוק בקירוב רחוקים. זה לא מתאים לך. רק מי שמבין מה זה נשמה של העם היהודי, שכל אחד ואחד מהעם היהודי, רק הוא יכול באמת לעשות בקירוב. כי אם אתה רק מסתכל על החיצוניות, יהיה לך מאוד קשה. אולי גם תקלקל ולא תקרב בעניין הזה. האיגרת מעריכה בעניין הזה. אז זה מה שאומר כאן הרב, שמי שעוסק באחדות האומה, לא פעם הוא סובל, כי הוא גם מתייחס אל מי שהתרחק מיהדות ותורה. ואז מתקיפים אותו, כמו את הרב קוק זצ"ל, שמתקיפו אותו, בין השאר, גם על הרקע הזה, שהוא התייחס באהבה גדולה על כל אחד ואחד. בוא נקרא את זה עוד פעם. אוהבי השם ויראיו באמת, וחושבי שמו, הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון. מכל צד ועבר, ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים החפצים לבלוע נחלת השם, ולהפריד את האומה האחדית והיחידה במלוא עולמים. הם, אותם צדיקים, אותם אנשים מיוחדים, שאחדות האומה היא כל כך יקרה להם, חשובה להם, אותם הם המיוחדים ההם, הם בנים לכנסת ישראל, שאם האם רובצת עליהם, שילוח הקן, הידוע, כמו שחזל אומרים, מחץ דחקלה. מחץ דחקלה זה ביטוי לאנשים שעוסקים בפנימיות התורה. יותר להבין את הביטוי הזה, מחץ דחקלה. מי שרוצה, כתוב סוד השם למי? ליראיו, מישהו ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? ירא שמיים זה האדם שמנקש מליבו את כל העשבים השוטים. חקלה זה חקלאות, זה שדה, כן? מחד זה זה, שאתה עודר, אתה מוציא את העשבים השוטים. וכל אחד מאיתנו יש לו מחשבות רעות, אלא אם כן אנחנו מלאכים, יש כאן אולי מלאך במקרה? אין כאן מלאך. כל אחד מאיתנו. מחד זה חקלה, אלה שמנקשים כל הזמן את העשבים השוטים. מאיפה? מליבם, ירא שמיים. ירא שמיים במושג, מה זה ירא שמיים? יש מדרגות ביראת שמיים. יש יראת העונש. כן. אדם פוחד על עצמו, דברים כאלה. אבל יש יראת הרוממות, מה שנקרא. ויש יראת חטא, כמו שאומר בעל מסילת ישרים. שיראת חטא זה אדם שהוא יודע שכל מחשבה שלו, כל דיבור, כל דבר משאיר רושם בכל העולמות. הוא ירא שמא יקלקל, חס ושלום, במחשבות הלא טובות שלו, או במידות הלא טובות, או במעשים הלא טובים, בדיבורים הלא טובים. כן, שהוא מקלקל, זה לא לקלקל לעצמו, זה לא בעיה, הבעיה לקלקל בעולם. שהוא מודע לאחריות, להשפעה האדירה שיש לו כאדם מלא אדמות. כן, זה מחץ דחקה. אדם צריך לדעת, להכיר, כמו שאומר בעל נפש החיים, שהוא בעל השפעה. ירצה או לא ירצה, הוא בעל השפעה. אפילו שהוא נדמה לו שהוא כלומניק, הוא גם כן בעל השפעה. יש לו אחריות מוטלת עליו, לא רק על עצמו, אלא גם על העולם שהוא חי בתוכו. זה כולל מחשבה, דיבור ומעשה. כן, בבקשה.
אנחנו יכולים באמת לדרוש מהמוני העם גדולה, זה מדרגה מאוד גבוהה, המבט
הגדול. אני אגיד לך את האמת. התורה לא דורשת מבני אדם מה ש... משימה בלתי אפשרית. ככה כתוב בתורה עצמה. בתורה עצמה, אז שהקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותנו. הוא לא יתן לנו, אנחנו הילדים שלו, הוא לא יתן לנו משימה בלתי אפשרית. לקפוץ לגובה, לרף כזה, אנחנו לא יכולים להגיע אליו. רק מה, זה עניין של זמן, רצון, סוב לנו.
אבל זה לא נגיד תפקיד של אנשים ספציפיים, זאת אומרת, בידוע שהחברה כל פרט יכול להיות באמת בן אדם חסר, כל קבוצה היא חסרה.
אתה צודק, כל אדם צריך לה...
המלך שעושה חומחות שמקפץ את כולם יחד, והיא באמת יש לה את הסגולה הזאת, המיוחדת.
אתה צודק, בכל חברה יש אנשים מיוחדים שמקדישים את חייהם לעבודת השם, לאלה ולאלה, כמו הכהנים והדברים כאלה. וההמונים הם עסוקים בענייני החומר, בענייני הפרנסה, בעניינים היומיים. אתה לא יכול לדרוש מאדם מעל היכולת שלנו, מבחינה... מה שכן, הפוטנציאל כן. כתוב ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כל מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, להגיע למדרגות, לא משה רבנו, כן משה רבנו, הוא יכול. אבל מה תלוי? ברצון. כל מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, אתה מעוניין לזכות בכתרה של תורה? ברצינות. ברצינות זה רצון. למה? כי הרמב"ם לא אומר את זה במקרה. התורה ניתנה לעיני כל ישראל. וכל אחד מעם ישראל יכול להגיע ולהתרומם ברצונו, בבחירתו, במדרגות לאלה ולאלה. והתורה מלאה בדוגמאות של אנשים שהיו במדרגה של עמי הארץ, שלא ידעו שום דבר, לא מימינם ולא משמאלם, ולא ידעו לקרוא ולא ידעו לכתוב וכל הדברים האלה. מכיוון שהם קבעו לעצמם מטרה בחיים, מטרה אסטרטגית, ללכת בדרך האלוקים, בדרך השם, ללמוד תורה ולהתגדל בתורה, נתן להם סייעתא דשמיא, והם הגיעו למה שהם הגיעו, כמו רבי עקיבא, רבי אליעזר בן הורקנוס וכל הסיפורים הידועים, שהם באו לשם. רבי עקיבא, בן כמה הוא היה אתם חושבים שהוא התחיל ללמוד א' ב'?
40.
מי אמר 40? צודק, 40. יש כאן מישהו שכבר הגיע ל-40?
18.
רבי עקיבא התחיל, איך אומר, טאבולה ראסה, היה לוח חלק בגיל 40. ושם הוא התחיל ללמוד, ואני מוכרח לומר שהוא נהפך לגדול חכמי ישראל בדורו. למה? כי הוא למד 40 שנה, לא 4 חודשים במכון מאיר. לא רק זה, הוא למד, התחיל מאלף בית, הוא לא ידע לקרוא וכתוב. התחיל ללמוד אלף, בית, גים, מתיות דרבי עקיבא. 40 שנה למד, אבל 40 שנה הניג את עם ישראל, המנהיג, גם הרוחני וגם המדיני של עם ישראל. אחרי 120 שנה, כמו משה רבינו. וזה, כל מי שרוצה באמת, הוא רציני ורוצה, אני יכול להגיד לכם, לא רק רבי עקיבא, כאן במכון מאיר, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, לא, הרבה פעמים אני רואה אנשים, שבאו באמת מרחוק, בישום, גם רחוק תרתי משמע מבחינה גיאוגרפית, מחוץ לארץ, גם רחוק מבחינה מנטלית, מבחינה יהודית וכל הדברים, מקום מתבוללים, וגם באמת, הם היו בקצה השני של העולם מבחינת היהדות. והיום רבנים, חלק מהם מלמד היום במכון מאיר, למה? כי הם הגיעו למסקנה שהם רוצים, והם עבדו על עצמם, ליישם את רצונם, הם רצו ללמוד תורה, אחרי שהתמלאו, אמרו גם ללמד תורה, לא רק ללמוד תורה. לכן אתה שואל אותי שאלה, ודאי שאנשים היומיומיים, הם לא יכולים, בגלל שהם שקועים במה שהם רוצים להיות שקועים, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות עם הארץ, אתה עם הארץ. אתה רוצה להיות בעל הבית, תהיה בעל הבית. אתה רוצה להיות תלמיד חכם, תהיה תלמיד חכם. אף אחד לא ימנע מאיתכם. אני בדקתי את זה באינטרנט, חבר'ה. מי שרוצה, אלוקים עזר לו, אבל הוא באמת רוצה, לא כאילו. באמת רוצה. אני נוהג לספר שהיה כאן פעם בחורצ'יק אחד, במכון מאיר, שהוא היה קיבוצניק. הוא היה בקיבוץ באזור... על יד ים כנרת, אני לא רוצה להגיד את הקשבים הכיבוד, לא רוצה את זה. אבל בכל זאת, כשהוא חזר מהצבא, אז הוא היה בחור מאוד מוצק. נמוך, אבל ככה, שרירי מוצק כזה. כשהוא בא לצבא, בא לקיבוץ, חזר לקיבוץ. אמרו לו בקיבוץ, אתה תלך לעבוד בבננות. למה בבננות? כי בבננות יש אשכולות, צריך לקטוף אותם, לשים אותם על הכתף, להמיס אותם. צריך... חבר'ה חזקים. אבל הוא בא ואמר לחבר'ה בקיבה, מזכירות, אני רוצה ללמוד. אמרו לו, אבל אתה לא מתאים, אנחנו מכירים אותך, הראש שלך סתום. אף פעם לא למדת. הסתובבת, לא למדת. איך אומרים בחבר'ה, סתום בלחץ. והוא היה עקשן. הוא אמר, אני רוצה ללמוד. ואמרו לו, אבל אתה לא מתאים ללכת ללמוד. אתה עבד בבננות. בסוף הוא הבריז, עזב את הקיבוץ, ובא למכון מאיר, והתחיל ללמוד תורה, והיה לו קשה מאוד מאוד. לא היה לו הרגלי למידה, אבל היה קושי לקרוא וכל זה. רק, אתה זוכר, פעם אחת פגשתי אותו בבניין הישן, בלובי הזה, אני רואה אותו מזיע, אני אומר, מה אתה מזיע? הוא אומר, אני גורס משניות בעל פה, חוזר בעל פה. לומד משנה, וחוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה יצא ממנו, אתם חושבים, עשור? יצא ממנו רב חשוב מישראל. למה הוא רצה? ידע מה הוא רוצה. ועמד, והשתדל, ואחר את השאלה שלך, השאלה. כל אדם, הוא כמו משה רבנו יכול להיות. לא, משה, אבל... כתר תורה מונח, זה לא שייך ליחוס. נשאח לרצון, זה הכל. בסדר. אבל יש כאלה יחידים שכבר החליטו. אנחנו מוסרים את עצמנו, עובדים את האלוקים במסירות נפש. אני יודע, מדבר כאן הרב. ואצלהם, האנשים האלה, עובדי השם באמת, עובדי אלוקים באמת, אחדות ישראל בשבילם זה בנפשם. ובליבם. כמו שהרב אומר באחד המקומות, כותב על עצמו, אומר, אם איזה יהודי לא בלב שלי, אין אלוקים בלב שלי. למה? כל הקשר של מי שעובד את אלוקים הוא דרך כלל ישראל. אז אם אתה אומר כולם חוץ מזה, שהוא מציק לך לפעמים, אז אתה בבעיה. הוצאת אותו מכלל ישראל, ובנים אתם להשם אלוקכם. כולנו בנים, בין כך ובין כך, בנים אתם להשם אלוקכם. גם זה שאתה לא סובל אותו משום מה. לפעמים זה מוצדק שאתה לא סובל אותו. אבל באופן עמוק יותר זה לא מוצדק. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר כאן. שאלה היחידים המיוחדים האלה, שכל כולם עבודת אלוקים, בעצם הם רואים תמיד אצלהם עם ישראל כולו בלב שלו. כולו. ולא יכולים לסבול פירוד. פירוד, ואפילו במחשבה, גורם להם נפילה גדולה מאוד לאותם אנשים. תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם, המשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, בהוציאה מן הכוח אל הפועל, את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, בלי יוצא מן הכלל. האור גנוז בכל אחד ואחד מאיתנו. לגלות את האור הגנוז בכל יהודי ויהודי, בכל אחד ואחד, לא רק ביהודי, בכל דבר ודבר, את התרפנו מיני. תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם, ומשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והוציאה מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בשם ישראל יכנה, ובפרט בכל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפץ תחייתה. את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה, וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה. הוא כותב בעצם מעיד על עצמו, הרב קוק, זה בדיוק האהבה הגדולה שלו לעם, לארץ, לכל. את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה, וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה. באיזה צורה או באיזה הסברה שתהיה, כל המעקשים יישרו, ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא אל הפועל בעיקר סגי גדול, כן? בכבוד גדול, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את פודך, כי בנה השם ציון נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלה יותקי, כן? כי השקיף ממעון, השקיף ממרון קודשו, השם משמיים אל ארץ הביץ, לשמוע אנקץ אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים, בהיקבץ צמים יחדיו, וממלכות לעבוד את השם. כן, זה פסוק אחד ארוך, הרב דרך אגב, נדע, הוא כותב את זה בעל פה את הכל. זה, אנחנו לא מכירים תופעה כזאת. אבל כל מה שהוא כתב, כמעט כל מה שהוא כתב, הוא לא חזר על זה. הוא היה כותב כמעיין המתגבר כזה, היה כותב, 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 כולל את הפסוקים, כולל את כל הדברים האלה, שהוא מבטא את הרעיון שהוא רוצה, ולפעמים חותם את זה בפסוק, שמבטא את אותו רעיון שהוא כאן אומר. לעתיד לבוא כולנו נהיה כאיש אחד בלב אחד פשוטו כמשמעו. שאלו אותי מתי זה יהיה עתיד לבוא. היום! היום! לא רק היום אם לא תשמעו. אלא האמת היא שכל העתיד גנוז בהווה. נכון, אנחנו לא רואים את העתיד. אבל אנחנו רק חוליה בשרשרת. זה כמו תינוק, שאומרים, כל העתיד של התינוק גנוז בתוך התינוק. מצד האמת. התינוק הוא בעצם רק הכנה לקראת העתיד. אז יוצא שההווה, למרות שלפעמים, על פניו זה לא נראה האחדות הזאת, באופי חיצוני. אבל מכיוון שהסיום של כל המהלך זה באמת שאחדות ישראל יתגלה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לא רק בעם ישראל, כל העולם כולו. אז בעצם כל העתיד הוא כבר גנוז בתוכנו. אולי זה הפשט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה הבא? הבא זה העתיד. בעתיד הכל יהיה טוב. אז אם כן, כבר בהווה בעצם האחדות קיימת, רק היא לא נראית לעין בשר. אבל לאותם צדיקים, לעין הנשמה, הדבר הזה כן נראה. הם כבר רואים את העתיד. לכן בשבילו האחדות ישראל זה לא דבר סתמי, דבר מוחשי שהוא קיים בפוטנציאל, במהות עכשיו. רק הוא יתגלה לעתיד לבוא, יתגלה הדבר הזה בגדול. לכן הוא מביא את הפסוקים של הנביא כאן. וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. כבר למדנו את זה. זרע אדם אמרנו אל הצדיקים, צדיקי עליון, אצילי נפש, וזרע בהמה, אלה הם אותם אנשים שעוסקים בעולם של העשייה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. ושני הזרעים האלה מתאחדים, אנשי המעשה ואנשי הרוח האצילים, שניהם לא עומדים בסתירה אחד לשני, אלא הם אדרבה, הם חלק אחד מהשני. היום זה עומד על הפרק, העניין הזה של גיוס בני הישיבות, שכל הדברים האלה. אני רוצה אולי להעיר כאן הערה בדבר הזה. צריך להבין שכל מי שקיים בעולם יש לו תפקיד. אין דבר כזה, סתם דבר בעולם. כל עלה יש לו תפקיד. כל בעל חי יש לו תפקיד. למה? כי הראייה שלנו שכל הבריאה כולה, כל העבירה כולה, היא ראייה אחדותית. בראייה אחדותית, יש פונקציה לכל דבר, זה כמו גוף האדם. גוף האדם, אתה רואה אותו כרקמה אחת. כל עבר בגוף האדם יש לו תפקיד. כל תא בגוף האדם. כל תא בגוף האדם יש לו תפקיד. אתה מבין, אתה לא מבין, למדת, לא, זה לא משנה. העובדה היא שהוא חלק מהרקמה הכללית. אותו דבר גם מבחינה לאומית נאמר. גם מבחינה לאומית צריך לדעת, כל מי שקיים בעם ישראל, ברקמה הלאומית יש לו תפקיד. אני מלאכתי בשדה, השני מלאכתו בבית מדרש, זהו מלאכה כמה. צריך לכבד כל אחד את התפקיד של השני. אם הולכים לעסוק בנושא של לימוד תורה, שתלמידי חכמים, ישיבות, הדברים כאלה שלומדים, בוודאי, בוודאי, אנחנו צריכים להסתכל, להתבונן בזה דרך התפקיד שלהם. לא רק להסתכל הצד הכלכלי, מה התרומה שלהם למשק הישראלי, או לא תרומה, כן תרומה, כל הדברים האלה. אלא בעצם מה הפונקציה של לומדי התורה? מה הם תורמים, לא לעצמם, לכלל ישראל, לכלל האומה, מה הם תורמים, מה תפקידם של אלה שעוסקים בתורה, יושבים בתי מדרשות שלומדים. אבל במקום שאני אלמד, אתם תלמדו אותי, אני אשאל אתכם, מה תפקידם של לומדי התורה? בכלל ישראל. תחשבו רגע, זה לא טוב שרק אני מדבר, אתם צריכים גם.
זה מחזק את הצד הרוחני הכללי וגם הסגולי, לא דווקא שרואים עכשיו משהו ספציפי שקורה בגלל תמידי שיושבים
הלומדים. יפה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר שעצם העובדה שאתה לומד תורה, יצורך ללמוד תורה לפעמים, רק להקשיב. אתה מזכה את האחר גם, את הכלל. זה נכון. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבל לומדי התורה יש להם תפקיד שמזכים את כל הרקמה כולה, את כל האומה כולה. הם מודעים לזה, עושים את זה בגלל זה, או לא עושים את זה בגלל זה. זה לא משנה. מתוך שלא לשמע, בא לשמע, יש מדרגות בדבר הזה. כן, זה דבר חשוב מאוד. לכן, לפני שהולכים לעשות החלטות כאלה ואחרות, צריך קודם כל ללמוד ולהבין ולהכיר מה הערך של לומדי התורה בישראל. כן, בבקשה. כן, כן, בדקתי, כן. אתה מניח תפילין, וגם של... אתה מזכה את כולם.
כן, שכולה תורה בעצם.
תורה יש לתסבולה,
יותר
מן הכל.
יש
שורשים,
אתה
מתעסק בשורשים. נכון, אתה מסגר. אבל לא, מכיוון שאתה חלק מהגוף, הלאומי, מה שנקרא, אז כל מה שאתה עושה, אתה תורם מהגוף, הגוף כולו. אתה לא חייב להיות מודע לזה. חסר מודעות זה לא משנה. מה המשל דומה? היית בצבא? אתה היית בצבא. כן? היית בצבא. עכשיו, מה זה צבא? זה רקמה אחת, המון חיילים, שכל אחד יש לו תפקיד בתוך הרקמה הזאת. ולא משנה אם אתה טייס או טבח, או שינגמל או רמטכ"ל. זה לא משנה. הכל שייך לאותה מערכת שנקרא שם. השין גימל, שכל התפקיד שלו בסך הכל להורים את השער ולהוריד את זה, זה כל מה שהוא עושה כל הזמן. תפקיד חשוב, מה אתה אומר? אה?
כן, חשוב מאוד.
חשוב מאוד, הנה. למרות שאחר יגיד, מה אני עושה כאן? אני מבזבז את ה... מה? מבזבז את זמני. אתה עושה דבר אוטומטי כזה. אבל אתה לא קרבי, לא זה, לא, אבל אתה חלק מהכלל. ובזה שאתה מוריד את המחסום של השער, בזה אתה בעצם מזכה את מי? כל צבא ישראל ואת כל עם ישראל. עכשיו של אבא שתהיה שין ג' תהיה מפשוט, חלס. אבל האמת היא, זה לא רק זה. אדם צריך כתוב לאהוב את המלאכה. איזה מלאכה? כל מלאכה שאתה עובד, תאהב אותה. כי אתה תורם משהו לכלל, לא רק בצבא. אם אתה חקלאי, מה המקצוע שלך? יש לך מקצוע? בנקאי. בנקאי, אתה. איזה זיכוי הרבים, איזה, וואי, וואי, וואי. למרות שאתה עובד בשביל כסף אולי. אבל אתה מזכה את הרבים. זה נקרא אהבת המלאכה, אהבת הערך המלאכה. אדם עובד במשהו, מכיר בערך הדבר שהוא עובד אותו, ויש לו ערך, לא שאין לו ערך. בדמיון שלך אתה חושב שהוא לא, אין לו ערך, מצד האמת. יש לו ערך. למה? כי אתה חלק מהכל, אתה לא לבד. המערכת הבנקאית, הכלכלה, האומה, הישיבות. זה האידאה, ככה צריך אדם לחיות, מתוך הכרת ערך הדברים שהוא חי אותם ועושה אותם ופועל בהם, וכל... זה חשוב מאוד. וההפך, אדם שכל מה חי בדיעבד, הוא אומר, מה אני עושה כאן? בזבז את החיים. וכל מה יש לו תרוניות, והוא מלא טענות כרימון על כל דבר הדבר. תאריך את מה שיש לך. זה מובן הדבר. אותו נחזור לצבא. הצבא, אני אומר, זה דבר ודאי חשוב מאוד. אבל לימוד התורה, אני אומר, זה גם דבר חשוב מאוד, זה לא... אז אם הולכים לעשות סידורים, ויעשו סידורים מסתם, צריך להכיר בערך של לימוד תורה שמזכה את הרבים, זה לא רק לאותם טובתם של אלה שיושבים ולומדים, שהם לומדים במסירות נפש, בעוני כזה גדול וכל ה... טובת, טובת כלל ישראל את לימוד התורה, זה מובן. אדם הכללי... הוא מכיר בערך של כל הפרטים, וכל אחד בתפקידו, וכל אחד בעניינו. זה... זה אכן אומר, זרע אדם וזרע בהמה. גם זה וגם זה. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשנים עצמם כבהמה, אלא זרע בהמה. ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך אחוזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מי לי בשמיים, ממך לא חפצי בארץ, קלה שערי ולבבי צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם, כי הנה רחקיך יובדו, עצמת כל זונה ממך, ואני קרבת אלוקים לטוב, שדתי בהשם אלוקים מחסי, לספר כל מלאכותיך. מלכות השם היא כדבר השם ויד מלאכי. הלא אח אסב ליעקב ואוהב את יעקב. ומה אהבתנו? אותנו אוהב, דרך אגב הוא אוהב אותנו גם היום, שהיא תשובה נצחית מספקת לכל טענתם של המתוננים. קטני האמנה אומרים בכל דור ודור, ביותר בדור התגלות אור השואה, במה אהבתנו? במה בא לידי האהבה שלך אלינו? אבל באמת הבוחר בעמו ישראל באהבה. אתה רואה את זה, אתה לא רואה את זה, אבל צריך להכיר בזה. ובאמת אהבת עולם ואהבה רבה אותנו השם אלוקינו, חמלה גדולה והתרחמת עלינו וחומל עלינו. אבינו מלכנו, ברוך שמך הגדול בעבור אבותינו, שבטחו בך ותלמדנו כחיים, כן תכוננו ותלמדנו וביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ולכן אמרה כמות לארצנו. ואומר, מהר ואהבה עלינו ברכה ושלום, כי אל פועל ישועות את אהובנו בחרת מכל עם ולשון, להודות לך וליחדך באהבה, וחותם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה דבר שצריך להגיד, אומרים אותו כל יום, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אבל צריך גם להפנים אותו, לא רק להגיד אותו. אלוקים כל הזמן בוחר בנו באהבה. במי הוא בוחר? במי? בו או בי? בכולם. מה, גם ההוא? שאני לא מסכים איתו? אני רוצה להיפרד ממנו? כן, הוא בן של האלוקים, כמו שאני בן של האלוקים. וכשיש מחשבת הפירוד, מה זה, מה זה עושה? אבא מבסוט בשמיים. אלה בנים שלי באותה מידה. בן כך ובן כך בנים אתם להשם לכם. בכל מצב. לכן מלחמת, מחשבת הפירוד, היא פוגמת באמונה, שהוא אבינו שבשמיים. ולהיות הקדמה לייחוד השם, לפני שאתה אומר שמה ישראל, מה אתה אומר? הבוחר בעמו ישראל, באהבה. יש כלל גדול בתורה, אתה צריך ללכת בדרך האלוקים. מה הוא בוחר בעמו ישראל באהבה? אתה גם מה צריך? בעמו ישראל, מי זה עמו ישראל? כולם או לא כולם? כולם. עד עכשיו. שאלו אותי איך עושים את זה? שאלו את הרב קור. הוא מלמד אותם. לפני שאתה הולך להציר הצהרה כזאת, שהשם מלך ומלכותו בכל משלה, ומקבל על עצמך עול מלכות שמיים, והשם אחד וכל הדברים האלה, לפני זה מה אתה צריך לעשות? להכיר שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל באהבה. אם אתה לא מכיר בדבר הזה, יש לך מחשבה פירוד, אז במילא גם קבלת עול מלכות שמיים נפגמת. כאן יש לך בעיה באמונה. לכן אומר, ההקדמה של הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה הקדמה לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. להיות הקדמה לייחוד השם בשמע ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ונאמר בחשאי, ברוך שם כבוד מלכותו, אומרים בשקט, לא. אף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים, אין בכך כלום. כי האמת הברורה הוא, מאמר השבטים כולם שאומרים לאביהם, ליעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, למרות שאנחנו רבים בינינו. למרות שאנחנו רבים בינינו, מה אנחנו אומרים? כך אין בליבנו אלא אחד. למרות חילוקי הדעות וחילוקי האינטרסים, ניגודי האינטרסים שהיה בין השבטים, מה הם אומרים לאבא? אבא, אל תדאג. אנחנו מאמינים שאלוקים הוא אחד. למרות חילוקי הדעות. ויעקב אבינו לא מת. מקיש הוא בזרו, מזרו בחיים, אף הוא בחיים. הוא בחיים. והרי זה בא ללמד, יצא למד. מקיש זרו, לא, מה הוא כולו בחיים, וישא יעקב רגליו, ויסוף רגליו אל המיטה, אף זרו כולו בחיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בימים ההם, בעת ההיא, נאום השם יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשיר, לא יהיה את חטא ועוון לעתיד לבוא. יהודה ברוך הוא יסלח לנו כולנו, בי יוצא מן הכלל. והאשמות והרגשות והתסכולים וכל הדברים האלה לעתיד לבוא, הדברים האלה ייעלמו, ותוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו אמן.